שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק עידר, אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר שלי stoizren.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא, אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, זה אתר שבו אפשר להירשם, ואז תקבלו הודעה על כל שיח סטואי שיהיה בקרוב, אם זה בזום או פרונטלי. היום אני אלווה אתכם בתוך ציטוט שאולי אעשה לכם ולו במעט בנבחי החיים. היום יהיה לנו פרק קצת מורכב, אם זאת מאוד מעניין ומאוד מאוד מאוד פרקטי בעיניי. אנחנו נדבר על שני תרגולים סטואיים משמעותיים ויעילים מאוד. הם גם צורת הסתכלות על העולם וגם תרגול. הסיבה שאני משלב את שניהם הפרק, כי לכאורה הם יכולים לראות סותרים, וההסבר עליהם יכול להמחיש למה הם לא סותרים, אלא דווקא תורמים מאוד לשלוות הנפש ולהתמודדות עם החיים. אז שנצלול. אנחנו נתחיל בסיפורי אסונות וצרות. סיפורים על ערים אבודות ואזורים אגדתיים ריתקו דורות של אנשים לאורך ההיסטוריה. המיתולוגיה של העיר הליקה, שזו הייתה עיר מדינה שסגזגה פעם ביוון העתיקה, אז הסיפור המיתולוגי הזה כנראה היה אמיתי, זאת אומרת העיר הייתה אמיתית, ושהגיעה לסופה המסתורי והרי האסון, וזה אחד הסיפורים המסקרנים האלה, שיש על כל מיני ערים אגדתיות. אני לא שמעתי על העיר הזאת לפני שהתחלתי לקרוא על הסטואים, היא מוזכרת למשל על ידי סנקה וגם על ידי מרקוס אורליוס, אבל אני שמעתי בוודאי על פומפיי שנחרבה על ידי התפרצות הרגש וזו, והעיר הרקולונאום שנרסה גם היא באותה עת, באותה התפרצות הרגש. אבל על הליקה לא שמעתי קודם, ומסתבר שלסיפור הזה הייתה הרבה מאוד השפעה, בעת העתיקה בכל אופן. היום הוא ישרת אותנו להבין את התרגול הסטואי. הסיפור של הליקה, יש כאלה שטוענים שזה אטלנטיס של יוון העתיקה, הוא מעניין, אבל אנחנו ניגע בו רק בקצר, רק כדוגמה. הליקה הייתה ממוקמת באקאה, אקאה זה היה מחוז בצפון הפולופונז של יוון, והיא הייתה עיר מדינה מפורסמת מאוד במאות הערבית והחמישית לפני הספירה, היה לה נמל שוקק חיים, מישורים פוריים וקשר משמעותי למיתולוגיה היוונית. הסגסוג שלה, הקשר הוא בכך שהסגסוג שלה יוחס בשל כך שהיה לה חסות של האל פוסידון, אל הים. מכיוון שהעיר נודעה בזכות מקדשה המפואר שמוקדש לאל. על פי האגדה, סגסוגה של הליקה התנפץ ונשבר על ידי רצף של תקריות בשל זעמם של האלים. טענו כי רעידות אדמה ותופעות שמימיות משונות חזו את האסון שקרה לעיר, והפחד והאמונה התפלה הם הכריעו את תושבי העיר הליקה, ורבים נמלטו לערים אחרות, נטשו את ביתם ורכושם. והעיר עצמה נהרסה בשנת 373 לפני הספירה. היא שגשגה פעם, העיר ששגשגה פעם נהרסה מתחת לגלי מפרץ קורינטוס ברעידת אדמה שיצרה כנראה גם איזשהו צונמי מאוד גדול. במשך מאות שנים האגדה של הליקה נמצאה בעיקר בנרטיבים מיתיים והיסטוריים, אבל חיפוש אחר האמת על העיר העבודה החל רק במאות ה-19 וה-20, נורא מאוחר. ארכיאולוגים והיסטוריונים פעלו כדי למצוא את ההריסות השקועות ולאשש את הדיוק ההיסטורי של הסיפורים הישנים. האסון יוחס לנקמה של פוסידון שזעם על תושבי העיר, והוא החריב את העיר בגלל שהתושבי הליקה סירבו לתת את פסל פוסידון שלהם למתיישבים איונים באסיה, או אפילו לספק להם דגם של הפסל. סנקה טען שהים הרס את העיר לאחר הופעת כוכב שביט. לסנקה יש איזשהו ספר שנקרא על תופעות הטבעיות, ויש לו פרק שמוקדש לכוכבי שביט, ושם הוא מזכיר את זה. אנחנו נעבור רגע לצרה מסוג אחר. לאשתי יש מנהג מוזר. היא תמיד הייתה מחכה עם תדלוק הרכב לרגע האחרון. נורת החיווי שמטריעה שחייבים לתדלק את הרכב, הייתה נדלקת אצלה באופן יחסית תדיר. עם זאת, היא מעולם לא נתקעה עם הרכב מרוקן מדלק, אולי זו הסיבה שהיא אף פעם לא שינתה את המנהג הזה. השבוע לאחר שהיא נאלצה לתדלק ואיחרה למקום שהייתה אמורה להגיע אליו, היא הצהירה שהחליטה לשנות את הנוהג הזה. הסיבה שאני קושר את שני המקרים הללו זה שהאחד הוא אסון טבע והשני הוא נוהג אנושי אשר לחלוטין נמצא תחת שליטה. אז הסיבה היא ששניהם הם צרות אשר גורמות לתוצאות לא רצויות, ואפשר להתייחס לשני המקרים באותו אופן, לפחות באיך אני לוקח אותם. נחזור למקרים האלה אחר כך. נעבור למרקוס אורליוס שהיו לו לא מעט צרות משל עצמו ולתרגיל סטואי ידוע שהוא עסק בו. וכשמרקוס אורליוס דן בספרו בתחום תחום האימון והפעולה של האתיקה, בכל הפסוקים, הפרקים ומה שמצטטים משם לגבי הפעולה והאתיקה, הוא מעלה לעתים קרובות גם את הרעיון של בערבון מוגבל. זה נכון במיוחד כשהוא מצטט את הטקסט מאפיקטטוס שאנחנו נחזור אליו גם אחר כך, הוא כותב כך, הוא היה אומר, כלומר אפיקטטוס, מלאכה היא שצריכה לימוד למצוא נחת רוח בכל מה שנעשה מסביב ולשמור על התשוקות, שיהיה להם חוק וגבול, שתהיינה פונות מול טובת הכלל, בשים לב לערך הדברים, גם להתרחק עד הקצה מן התאוות, שלא לתאב דבר מכל מה שאינו תלוי בחפצנו. התרגום העברי פה של אהרון קמינקה, התרגום הישן, פחות ממחיש את הכוונה של מרקוס בציטוט הזה, ופייר אדו בספרו The Inner Citadel, שמתייחס לאותו אימון שעושה מרקוס אורליוס, מתרגם את הציטוט הזה בצורה אחרת, אני מתרגם את זה מאנגלית באופן חופשי, אבל זה בהחלט משרת את ההבנה. הוא אומר כך, בתרגול התשוקות שלנו שמובילות לפעולה, אסור לנו להרפות מתשומת ליבנו, כך שהתשוקות הללו יהיו תחת ערבון מוגבל, שמטרתם תהיה טובת הכלל בשים לב לערך הדברים. את הערבון מוגבל הזה אפשר לומר באופן אחר. אנחנו יכולים להגיד אם שום דבר לא מונע ממני, או אצלנו, ביהדות נהוג לומר, אם ירצה השם, בעזרת השם. יהודי תימן למשל נוהגים לכתוב את ראשי התיבות למד קופיוד, לישועתך קיוויתי אדוני, בראשי מכתביהם למעלה, כמו בסד. אז הם היו רשמיים לקי, למד קופיות. בתוך הטקסטים שמדברים על אירועים שצפויים מתרחש, נמתן גם למצוא את המונחים בעזרת השם, או אם ירצה השם. אני הופתעתי דרך אגב שבסד, בסיעת הדשמיה, בראש מכתב, זה נוהג יחסית חדש, מהמאה ה-20. בכל אופן, יש הבדלים אתיים בין האמירה הסטואית לבין זו היהודית. אצל הסטואים הכוונה היא מה שיכול למנוע פעולה מימוש כוונתה, הוא הגורל. אני יכול לכוון לאיזושהי פעולה מסוימת, לתוצאה מסוימת, והגורל יכול למנוע את זה. הסטואים מייחסים הרבה יותר חשיבות בשל כך לכוונה. הגורל בהקשר הזה הוא רצון הטבע והתבונה האוניברסליים של האל או אלים. ההבדל מהיהדות הוא שהאל פה, אצל הסטואים, הוא הטבע עצמו, הוא לא מחוץ לטבע שמושך בחוטים. שאליו אני פונה בסוג של תפילה חיצונית. ומאחר וכל פעולה שלנו יכולה להיות מוגבלת על ידי הגורל, נותן לנו רק לרצות ששום דבר מלבד מה שרוצה הטבע האוניברסלי. זאת אומרת, לרצות מה שבכל מקרה קורה. ההסכמה הזאת היא הסכמה משמחת, כלומר, אהבת הגורל שמרקוס אורליוס דורש מאיתנו היא לא קלה, היא מאוד קשה. בהקשר לאירועים מסוימים. אז אחד הדברים להתאמן על זה היא לתרגל ולהכין את עצמנו לתוצאות שלא כיוונו אליהם. בפרט עלינו לחזות את הקשיים ואת הכישלונות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ולפעול עם ערבון מוגבל פירושו בדיוק להכין את עצמנו לכשלים האלה. נעבור רגע לסנקה. בספר שלו על מנוחת הנפש הוא כותב כך. הן העוסק בדברים רבים הוא מרבה לתת ביד ההצלחה ממשלה על עצמו. שלטון על עצמו, זאת אומרת, הוא נותן להצלחה שלטון על עצמו אם הוא עוסק בהרבה דברים. בעת אשר יותר בטוחים אנחנו, כשהשפעתה מורגשת רק לעתים רחוקות. הכלל הוא שנחשוב תמיד על אודותיה, אבל לא נחכה מאומה מחסדה ומאמונתה. אני נכון לנסוע באונייה אם לא יראה דבר מעכב. אתעלה להיות פקיד אם לא יימצא מכשול. מסע ומתן יש שירוויח בו אם לא יקרה בינתיים מה שיפריע. תסכימו שזה מזכיר קצת את בעזרת השם, נכון? נחזור לסנקה. זהו הטעם למה שאנחנו אומרים, כי לא יעונה לחכם דבר כנגד מחשבתו. לא שאנחנו מציגים אותו מחוץ למקרים המתרחשים לבני אדם, כי אם מחוץ לטעויותיהם, ולא שהכל נעשה לו כרצונו, כי אם כפי מחשבתו הקודמת. הן הוא חשב לכתחילה שיוכלו להימצא מכשולים בפני אשתונותיו. מן ההכרח הוא כי הצער על שנחזבו מאוויי נפשנו לא ידכה אותנו כל כך, אם מראש לא בטחנו במאוויים האלה שיצליחו. אז סנקה אומר ששום דבר לא קורה לחכם בניגוד למה שהוא צופה, שכן הוא צופה שמשהו עלול להתערב כדי למנוע את ביצוע מה שהוא תכנן. כל הדברים קורים לו, לא לפי רצונו, לא לפי בהכרח מה שהוא רוצה, אלא לפי מה שהוא חשב שהם יכולים לקרות. מה שהוא חושב מעל הכל זה שמשהו תמיד יכול להתנגד לתוכנית שלו ולהשתבש. אבל הכאב שנגרם מתשוקה לא מסופקת חייב להיות קל יותר עבור מי שלא הבטיח לעצמו הצלחה מראש. זה הערבון מוגבל. המשפט האחרון הזה מראה לנו שאנחנו יכולים להבחין בשני היבטים בתרגיל שנועד להכין אותנו להתקל בקשיים. מלכתחילה ישנו היבט פסיכולוגי, מכות שלא צפינו, אבל לקחנו אותם בחשבון כאפשריות, פוגעות בנו פחות חזק, ופוצעות אותנו פחות עמוק מאלו שפוגעות באופן בלתי צפוי לחלוטין. אם נחזור רגע לעיר הליקה, אז אלה שצפו שאסון עומד להתרחש בשביל איזשהם סממנים מסוימים, אני מניח פסיכולוגית לפחות, חוו את זה פחות גרוע מאשר אלה שהופתעו לחלוטין. מי שלא מסתכל בכלל על מד הדלק שלו, הרבה יותר מתוסכל ממי שצופה ומכין את עצמו לכך שהוא הולך להיות תקוע בלי דלק בעוד כמה קילומטרים. הסטואים הפכו את זה לחלק מפילוסופיית החיים שלהם, וכנראה יש לנו הד לנושא הסטואי הזה גם בקטע של מישהו שאני לא ציטטתי הרבה ממנו בעבר, אבל שווה בהחלט לצטט ממנו בהקשר הזה הפעם, מפילון אלכסנדרוני. הוא אחד משלנו, הוא חי בתקופתו של סנקה, הוא נולד ב-15 לפני הספירה ומת ב-45 לספירה. הוא החל את דרכו הפילוסופית תחת התפיסה האקדמית האפלטונית כשהוא גר באלכסנדריה, אבל כשהוא עבר לרומא, הוא אימץ את הדרך הסטואית והוא כתב ברוחה גם. והוא כותב כך: הם לא מתכופפים תחת מכות הגורל, כי הם חישבו את התקפותיו מראש. שכן מבין הדברים שקורים בניגוד לרצוננו, אפילו הכואבים ביותר מוקלים על ידי ראיית הנולד. לאחר מכן המחשבה כבר לא נתקלת במשהו בלתי צפוי באירועים, אלא התפיסה של האירועים הללו מתקהה, כאילו היא עוסקת בדברים ישנים ושחוקים. אז ככה כותב פילון אלכסנדרוני ברוח הסטואה. וכשהוא אומר הם לא מתכופפים תחת מכות הגורל, הוא מדבר על הסטואים. במכתב 91 ללוקיליוס, סנקה מדמיין בצורה קצת מועצמת את כל המלחמות, רעידות אדמה, שריפות, מפולות בוץ, גלי הגאות, התפרצויות געשיות, ומילה אחת, קטסטרופה. כל קטסטרופה שעולה להתרחש. סנקה מתכוון בעצם שעלינו להיות מוכנים תמיד להכל. מי שמעוניין, באתר שלי historyisrael.com, אני אשים את כל המכתב הזה של סנקה תחת הטקסט של הפרק הנוכחי, כי הוא מבהיר יפה את התמונה, זה תמיד נחמד לקרוא איך סנקה כותב. מרקוס לעומת סנקה לא נותן לנו תיאורים ארוכים כל כך של כל הפורענויות האפשריות, כל האסונות האפשריים. עם זאת הוא מזכיר לעצמו ללא הרף את חוק הטבע הגדול, את השינוי האוניברסלי. שינוי זה חוק טבע. או את המהלך המהיר של תנועת דברים. הוא מתמודד בעוד דרך. הוא מתרגל לראות ישויות ודברים בצורה קונקרטית, בתנועה תמידית וטרנספורמציה שלהם. הוא מתרגל איך לראות את הדברים בפני עצמם ואת השינויים שכל דבר חווה. פעם אחת הוא מזכיר את הערים הנעלמות, הליקה שסיפרתי עליה בהתחלה, פומפי והרקולונאום, ומעל הכל הוא מנסה לייצר לעצמו נטייה בסיסית, לפי מה שאפשר לקרוא מהספר, נטייה בסיסית של ערנות ונוכחות מתמדת לכל מה שמתרחש. ככה סטואי נוהג, כמו שכמובן כתב פילון אלכסנדרוני כשציטטתי קודם. וככה הוא גם למד מאפיקטטוס. למשל, בספר 3 של השיחות של אפיקטטוס, אז מרקוס מצטט משמה בצורה חופשית, ומסכם את המחשבה של אפיקטטוס במונחים הבאים: כשאתה מחבק את ילדך, אומר אפיקטטוס, חשוב, אפשר כי מחר לא תחיה עוד. עם זאת, חייבים להודות שסוג הזה שתרגיל הוא לא קל לתרגול, ויש סיכוי שאנחנו נהיה מוטרדים, עמומים, מיואשים על ידי דמיון של כל מה שעלול לקרות בדרך הזאת. אז אולי אפילו מרקוס מעביר ביקורת על התרגול הזה כשהוא כותב: אל תעמוס עליך מחשבות על אודות כל חייך, אל תחבר ברעיוניך הדאגות לכל מה שיוכל להתרחש ולאפשרות לשאת אותו. זה מספר 8. זה לכאורה נראה סותר, נכון? הדרך להימנע מכך, ממשיך מרקוס, היא להתרכז בהווה ובפעולה הנוכחית, כמו גם בקשיים הנוכחיים. התוצאה היא בערב מוגבל. אבל קל יותר לשאת את הדברים לדבריו אם הם מבודדים. אל תחשוב על כל אודות חייך. אל תעמיס על עצמך מחשבה, תחבר את כל הדאגות, כל מה שיש לך בחיים. אלא הוא אומר להתמודד בבודדת עם כל דבר ברגע בהווה. ואז מכאן מגיעה את השאלה שאותה הצגתי בהתחלה, שאולי שני התרגילים הללו סותרים. אולי העניין של ערבון מוגבל סותר את העניין של לתכנן מראש, כי אם אני מתוסכל עכשיו ממה שעוד לא קרה בכלל, אז האם אין סתירה בין תרגיל של להתרכז בהווה שעליו מדבר מרקוס כאן, לבין התרגיל שמורכב מלדמות קשיים עתידיים? למעשה מה שמרקוס מבקר כאן, הוא את אותו דבר שגם סנקה תוקף בכל מיני מכתבים, בכל מיני מכתבים שלו, שהוא אומר שהדמיון המיוסר של העתיד. סנקה בכמה מקומות אומר שמי שמיוסר בטרם משהו יתרחש, מיוסר יותר ממה שבאמת מתרחש. כלומר, דמיון כשהוא אינו נשלט על ידי התבונה, על זה הם את שניהם מדברים. כפי שאומר סנקה, נפש אובססיבית לעתיד היא אכן אומללה. היא אומללה אפילו לפני שקורות התקלות כלשהם. במכתב 98 הוא כותב לחברו לוקיליוס: אוי לו לאדם שהוא שרוי בפחד מפני מה שיכול להתרחש, והוא אומלל עוד קודם בו האסון, בהיות שאיפתו להחזיק בידו כל הימים בלי קץ ותכלית את הדברים העיקרים לו. הוא לא ימצא מנוחה אף שעה אחת, כי מרוב חרדה לעתידות לא יוכל לסמוך באושר ההווה. שניהם מסכימים, גם מרקוס וגם סנקה, להתרכז בהווה, ולא להיות מוטרדים ממה שעוד לא התרחש בכלל. אז התרגיל של ההכנה לקשיים, מה שסנקה קורא לו פרימדיטשיום הלום, התרגיל הזה של הכנה לקשיים, הוא נועד לעזור לנו להימנע לא רק מלהיות אומלל במהלך האירועים הלא צפויים, אלא גם להיות אומלל לפני כל אירוע. זאת אומרת, ההתמקדות הזאת בהווה ולדמיין את, 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 את האסונות שיכולות לקרות, זה לא לחוות את העתיד ואת האסון שהוא מזהיר מפני ההשפעה של זה, אלא הם שניהם מדברים על התבונה, לעשות את זה באמצעות, בדרך תבונית, בדרך של תכנון תבוני. והוא עושה את זה בשני דרכים. מלכתחילה הוא גורם לנו להבין שאסונות אוצרות עתידיים, כלומר, כשהם רק אפשריים, הם לא אסונות עבורנו. זה לא אסון. קודם כל זה לא קרה, ובית גם אם זה יקרה, זה לא בהכרח אסון. שנית, זה מזכיר לנו שלפי עקרונות הסטואים, חוסר המזל עצמו שעלול להתרחש אינו באמת חוסר מזל. אסונות עתידיים הם לא אסונות. כאשר מרקוס כותב, אל תיתן לעצמך להיות מוטרד מהייצוג של כל חייך, הוא מתרגל לא רק את הריכוז בהווה, גם לתרגיל של חיזוי האסונות כמו שצריך לתרגל אותו. בהקשר של לא להיות מוטרד מזה. הם לא באמת אסונות כי זה חלק מהטבע. זה שהעיר הליקן נהרסה, או פומפי, או הרקולונאום נהרסו, זה דרך הטבע. אוקיי? אנחנו צריכים לשנות את הפרשנות שלנו על האירועים האלה, ולא להכין, לא להיות מוטרדים מהם עכשיו מראש מה שיקרה. הוא חושב על אסונות עתידיים, אבל רק כדי להוסיף מיד, שלא מועיל לדאוג מהם מראש. זה החלק התבוני. זה מרמז שאסונות שקיימים רק בעתיד, אינם אסונות אמיתיים. לא העבר או העתיד מכבידים עליך, אלא רק ההווה. חוץ מזה, מרקוס יודע שאם מתרכזים בהווה ומגדירים אסונות ברגע שהם מתרחשים, יהיה קל יותר לסבול אותם ברגע אחד. התרגילים של ריכוז בהווה ושהתכוננות לצרות קשורים יפה זה לזה ומשלימים זה את זה. יתר על כן, הרעות שאנחנו חוששים מהם אינם באמת רעות במובן הסטואי של המונח. אלא זה דרך הטבע, זה מה שהגורל החליט שצריך לקרות. ההכנה לקשיים ולמצוקות מורכבת בעיקרה מהיזכרות בעקרונות היסוד של הסטואיות. בזמן אמת, תוך חשיבה על העתיד. גם כשאני חושב על העתיד, אני עושה את זה היום. העיקרון הראשון שעלינו לזכור הוא שמה שאנחנו מחשיבים כרע, הוא באמת אירוע שרצה בו הגורל. כתוצאה מכך, יש למקם אותו מחדש בתוך התנועה הכוללת הזאת של השלם, של הרשת סיבות ותוצאות. במילים אחרות, אסור להתייחס לרעות לכאורה עם שיפוט ערכי של טוב או רע, אלא כתופעות טבע. מנקודת מבט זו, אנחנו עושים לפרש את התרגיל של חיזוי צרות ואסונות, כפי שמצאנו אותו בקטע מאפיקטטוס שמרקוס מצטט, כשאתה מנשק את ילדך, אתה חייב לומר לעצמך בנפשך, אולי אתה תמוד מחר. אז מרקוס ממשיך ואומר בציטוט, אני אקריא את הציטוט המלא, הוא אומר כך, כאשר ינשק את ילדו בחיבה, אמר אפיקטטוס, על האדם לומר בליבו, מחר עלול הוא למות. דברים מבשרי רעות הם, שום דבר אינו מבשר רעות, אמר. אם מציין הוא תהליך טבעי מסוים, אלמה לכן, אפילו שיחה על אודות קציר שיבולים הייתה יכולה להיות מבשרת רעות. זה הציטוט המלא ממרקוס, שלוקח את הרעיון הזה מאפיקטטוס. מרקוס עצמו חוזר לעתים קרובות לנושא הזה. הוא מאשר שהדברים שנראים לנו לא נעימים וכואבים, הם רק השלכות הכרחיות של חוקי הטבע. לבסוף, תרגיל ההכנה מורכב מזכירת הדוגמה הסטואית, זאת אומרת, רשת האמונות הסטואית, הסט האמונות הסטואית, סך האמונות הסטואית, שמאפשרת לנו להבין שכל הקשיים, המכשולים, הניסיונות והיסורים שעלולים לקרות לנו, הם לא באמת רעים, שכן הם לא תלויים בנו. רק עשייה רעה שלנו היא רעה. והם יוצאים מתחום האתיקה והפעולה שלנו. כל המכשולים הם לא בתחום הפעולה שלנו, הם מגורמים חיצוניים. ההיזכרות בעקרונות הסטואים אינה מיועדת רק לנסיבות דרמטיות, אלא גם יעילה כנגד קשיי היומיום, כמו הקטע מפורסם לעצמו שכותב מרקוס בספר השני, אם שחר אמור לעצמך אני עלול, הולך להתקל באדם תרחה, נבזה, חצוף, נוחל, קנאי ואגואיסט, כל זה קורה להם מתוך בורותם על ההבחנה בין טוב לרע. זה אותו תרגיל של ההכנה מראש, של הפרימדיטשיום הלום שמרקוס עושה עם עצמו. הוא ממשיך אז ומזכיר לעצמו עקרונות שמגדירים טוב ורע ומגדירים גם את היחסים בקהילה בין בני אדם. מכיוון שאנשים משתתפים באותה תבונה אוניברסלית של הטבע ושייכים לאותו גזע אלוהי, כיוון שהתבונה שלנו נגזרת מהתבונה האלוהית לפי הסטואים, כפי שאומר מרקוס, אני לא יכול לסבול שום נזק מידיהם ואני לא יכול לכעוס עליהם. כאן אפשר לראות שתרגול ההכנה לקשיים הוא גם מעין בחינת מצפון מראש. הוא אינו נוגע רק לאימון הרצון והתשוקה ולקבל את הגורל, לקבל שאנשים האלה, אלה, זה מה שהם. במקום זאת, זה גם חלק בלתי נפרד מהתרגול של, של הפעולה, של הרצון ופעולה. במקרה הזה, יש שילוב של תרגול של שלוות הנפש שלנו מול אירועים חיצוניים, אימון התשוקה, לא לצפות שהדברים יקרו כמו שאנחנו רוצים שהם יקרו, וגם להניע את עצמנו לסוג מסוים של התנהגות כלפי בני אדם אחרים. במהלך הספר מחשבות לעצמי, מרקוס אורליוס חוזר מספר פעמים לתרגיל הזה, מורכב, ומחד גיסה, בציפייה להתקל בהתנגדות וברצון אז מצד מכרים ונתינים שלו, ומאידך, לתרגל גישה של להיות תקיף אך מיטיב, מאפשר ואפילו אוהב כלפי המתנגדים לו. זאת אומרת, יש בין איך לקבל את המציאות מה שקורה, איך לתכנן, להתכונן למכשולים, ואיך להתמודד איתם. איך, זה הפעולה, ההתמודדות איתם. והפעלת התרגול של ראיית הנולד הרציונלית הזאת, היא לא רק תמנע מאיתנו להיות אומללים לפני האירועים, כלומר, קורבנות של מצג שווא של רעות עתידיות, אלא היא גם תאפשר לנו לא להיות אומללים בחוסר מזל, באמצעות תהליך כפול של הכנה פסיכולוגית, מה שתיארתי קודם. ראשית, כפי שראינו, נתאמן בהתמודדות במוחנו עם הניסיונות העתידיים שעלולים לקרות לנו, כדי שלא יפתיעו אותנו. שנית, נגיד את עצמנו להישאר חופשיים ביחס למה שעלול להיות מעבר לשליטתנו בחיי היומיום שלנו. אבל ההצעה היא להתחיל לתרגל בקטן, כמו שאומר אפיקטטוס, בספר השיחות הרביעי, בפרק הראשון, הוא כותב כך, בזה צריך אתה להתאמן מן הבוקר עד הערב. החל מפקים קטנים, דהיינו צלוחיות קטנות, מן השבירים ביותר, למשל כד חרס או ספל, מאלה עבור מאלה עבור לגלימה, לכלב, לסוס, לשדה, ואחר כך עבור לעצמך, הגוף ואיבריו, בנים, אישה, אחים. תהר את דעותיך, יזהר שלא ידבק בך משהו שאינו שלך, שלא יגדל יחד איתך כדי שלא יגרום לך צער בעת שיקרה ממך. כי הרי זאת היא החירות האמיתית. אז אומר, מתחילים בדברים קטנים, סיר, כוס, או נורית הדלק שנדלקת, ואז ממשיכים באותו אופן עד לגלימה, פיסת אדמה, נכסים, משם לעבור לעצמכם, לגוף שלכם, לחלקי גופכם, לילדיכם, בני בנות זוגכם, אחיכם, לטהר את השיפוט, כך ששום דבר שאינו שייך לכם, יגדל איתכם, דהיינו יהפוך להיות אחד מכם, לפחות במובן של האגו, שרואה את הדברים החיצוניים כרכוש שלו. כך שזה גורם לך סבל אם זה נקרא ממך או ממך. אז לתקן את השיפוט זה החופש האמיתי. זה מה שמתכוון פה אפיקטטוס. אז בערבון מוגבל, כפי שראינו, כשהפעולה שלנו נכשלת או נתקלת באיזשהו מכשול, נראה שהסטואים וכמובן מרקוס אורליוס ביניהם אומרים לעצמם, כוונותיי היו טובות וזה באמת מה שחשוב. הגורל החליט אחרת. אני חייב לקבל את רצונו להיפטר מהאגו מהעצמי. הסגולה שעליי לממש כעת אינה צדק, אלא סגולה של הסכמה, לקבל את מה שהחליט הגורל. עליי לעבור מהפעלת אימון הפעולה לאימון התשוקה והרצון. אימון הפעולה זה מתקשרת לצדק, איך אני פועל בעולם, ולעבור לאימון של התשוקה והרצון, דהיינו לקבל את מה שקרה בגורל, לא שתהיה לי תשוקה ורצון כלפי דברים שהם לא אפשריים. האמירה הזאת הפתעה בעיה עבור הסטואים. מרקוס לא מבטא זאת במפורש, אבל זה היה מאוד אמיתי עבורו. אפשר אפילו לקרוא לזה הדרמה של החיים שלו. כיצד אנחנו נוכל להימנע מכך שההסכמה שלנו לרצון הטבע האוניברסלי, הרצון הזה של הגורל שמונע את ביצוע הפעולות שלנו, יהפוך לוויתור, לאדישות, לפטליסטיות. זה לכאורה ביקורת על הסטואים, אבל איך אנחנו יכולים שלא להיכנע לדאגה ואפילו לכעס כאשר אחרים מעכבים את הפעולות שלנו, או כאשר הגורל באמצעות מגפות, מלחמות, רעידות אדמה ושיטפונות, מונע מאיתנו להשיג את האושר. מעל הכל, מה הסטואים מכוונים למה עלינו לעשות באופן קונקרטי, כשהמכשולים, הקשיים והניסיונות של הגורל רוצה שהם יופיעו. מה אנחנו צריכים לעשות? אז אפיקטטוס הקדיש את אחד מהשיחות שלו לבעיה הזאת, והוא קרא לזה כיצד יכולה דאגה להתקיים יחד עם גדלות נפש. בעצם השם של הפרק בספר השני של השיחות של אפיקטטוס, יש כבר סוג של נגיעה בבעיה הזאת. ובגדלות נפש אפיקטטוס מתכוון לשלווה, בעוד שבדאגה הוא מתכוון שאנחנו צריכים להתנהג כראוי. אז איך אנחנו יכולים להתנהג כראוי ושאין לנו עדיין גדלות נפש? והוא נותן דוגמה בהשאלה ממשחקי קוביות. הוא אומר ככה, הקוביות אינם מעלות ואינם מורידות. איך אוכל לדעת כיצד ייפולו? עסקי הוא לשחק בהם בשקידה במומחיות, זאת אומרת העסק שלי, העניין שלי הוא לשחק בהם בשקידה או במומחיות, יפלו אשר יפלו. כזה הוא גם העניין העיקרי בחיים. הבדל בין דברים, הפרד ביניהם ואמור. הדברים החיצוניים אינם ברשותי. רצוני החופשי הוא ברשותי הוא. אחד לבקש את הטוב ואת הרע, בתוכי אני, בדברים שהם שלי. כלפי דברים שאינם שלך, אל תשתמש לעולם במילים טוב, רע, מועיל, מזיק, או במילים כיוצא בהם. זה לא תלוי בי איך הקוביה טיפול. כמו כן, העובדה שאני במצב מסוים, או שהנסיבות מהוות מכשול לפעולה שלי, לא תלוי בי, אלא בגורל. אני חייב לקבל את מצבי בשלווה ולהסכים לו. החלופה לא יותר טובה פשוט. במשחק קוביות לעומת זאת, זה תלוי בי לשחק את הקוביה שאכן נופלת ברצינות, לשחק ברצינות, בזהירות וביומנות. מיומנות. באופן דומה בחיים, זה תלוי בי להשתמש בקוביה שנפלה, כלומר בנסיבות הפעולה שלי, כמו שהגורל רצה. בזהירות, בתשומת לב וביומנות. תפיסה זו של פעולה אנחנו מוצאים לפחות במרומז גם בקטע של מרקוס, שיש לו את הכישרון לשחזר את המצבים השונים שבהם עלול סטוי להיקלע אליהם, כאשר הוא מבצע איזושהי פעולה, והוא כותב כך בספר 10, למה לך הדאגה? הן אפשר לך לחשוב בכל עת על מה שצריך להיעשות. וכשיתברר לך, תוכל ללכת ברצון ובאומץ לב לקראת המטרה. ואם לא יתברר, תוכל לעמוד ולשאול בעצת הטובים והישרים. ומכשולים אחרים בדרכך, על כל פנים תוכל לצעוד הלאה כפי האפשר במסילה הנראית לך כנכונה וצודקת. מה טוב להגיע לבסוף למטרה אחרי אשר נדחית מן הדרך המוביל אליה. המתנהג תמיד על פי השכל יישאר שלב, ויחד עם זה חרוץ. ליבו יהיה טוב עליו ודעתו תהיה חזקה. הוא חוזר על העניין הזה גם בקטע אחר בספר 8, כשהוא אומר, כוון את מבטך היטב על הדברים כמו שהם, וזכור שצריך אתה להיות איש טוב. מה שידרוש ממך, הטבע האנושי, עשה, מבלי שתיסוג לאחור, מה שנראה לך כצודק אמור, אבל עשה זאת ברוח טובה, בענווה ובלי צביעות. אפשר כמובן שיהיה ספק לגבי מה שצריך לעשות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לא להיות בטוחים מה אנחנו צריכים לעשות, גם למרקוס היה את זה. ואז הוא אומר, אך אם לא תמצאנה, כלומר את הדרך, הימנע מלחוץ דעה, ויבאץ במיטב יועציך. אולם אם מכשולים שונים ימנעו זאת ממך, התקדם בתבונה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותך, והתמד במה שנדמה בעיניך צודק. אז הוא אומר, הימנע מלחוץ דעה, זה אומר להשחות את השיפוט, לא להחליט כרגע. אחר כך להתייעץ. לא לפעול באוטומט. האמצעים העומדים לרשותך שאנחנו יכולים למצוא בכל מצב נתון הם האפשרויות שעלינו להיות מסוגלים לנצל במשחק הקוביות שלנו, במה שהגורל הגריל לנו. עם זאת, יש לנצל אותם בצורה רציונלית ומתחשבת כדי שיתכנו שני הפכים לכאורה. שלוותו של החכם, שאינו מוטרד במצבים דרמטיים, אלא מקבל את המציאות כפי שהיא, ורצינותו של איש המעשה אשר פועל למרות כל המכשולים והקשיים, ומשנה אותם בהתאם לנסיבות, אך תמיד נשאר מודע למטרה שלו. לפעול בצדק, שירות הקהילה האנושית, מרקוס חוזר על זה הרבה, ואחרי הכל, אם השקט הפנימי אינו ערובה בטוחה לפעולה יעילה. זה בדיוק התשובה לגבי האם אפשר להגיע לפטליסטיות ולקבל את הגורל כמו שהוא, מה שמרקוס פה מלמד את עצמו. לקבל את המציאות מצד אחד ולפעול מצד שני. אני מזכיר לכם, הפחד והאמונה התפלה הם אלה שהכריעו את תושבי הליקה ורבים נמלטו לערים אחרות, נטשו את ביתם ורכושם. אבל אולי יהיו כמה שעשו שינוי בשל חשיבה תבונית לאור סימנים שמשהו עומד להתרחש. אז הם הכינו את עצמם לאיזושהי צרה שעומדת לקרות. אשתי החליטה לא לחכות יותר שתדלק נורת החיווי לפני שהיא מתדלקת את הרכב. האנקדוטה הזאת באה להמחיש שגם בדברים הקטנים, כמו שאמר אפיקטטוס, אנחנו צריכים לדמיין עכשיו את ההשלכות ולקחת בחשבון אסונות אפשריים. ההכנה היא אותה הכנה. התרגול מתחיל בקטן, כמו לתדלק לפני שבאמת נגמר הדלק, ולקחת את הפעולות שלנו בערבון מוגבל. הגורל בסופו של דבר חזק מכולנו. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם. אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל. היו בטוב.